חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, פעם חמישית אזעקות הערב בסדרות. גם במהלך סוף השבוע אזעקות באזור הדרום, באשקלון, בבאר שבע ובאזורים מרוחקים יותר. כוחות צהל ממשיכים להילחם בג'באליה וגם במרחב זיתון. יותר מ-150 מטרות הותקפו על ידי חיל האוויר ברחבי רצועת עזה ביממה האחרונה, כך גם בדרום לבנון. שר החוץ של ארצות הברית בלינקן מסרב להציב קו אדום לישראל ומבהיר בלי תוכנית סבירה לא נוכל לתמוך במבצע צבאי. לדבריו, הדרך היחידה כדי לפעול ברפיח היא תוכנית מסודרת לפינוי 1.5 מיליון העזתים הנמצאים שם ועלולים להיפגע. בצל הטענות על הפרת הדין הבינלאומי מצד ישראל אמר בלינקן, זו סביבה צבאית מורכבת להפליא, האויב מטביע את עצמו בכוונה באזרחים, לכן הוא צריך להתלונן רק לעצמו. גם מפקד צבא ארצות הברית לשעבר אומר כי לישראל יש כל זכות להגן על עצמה. גם אנחנו, אומר האמריקנים, טבחנו בחפים מפשע בהרבה מאוד מקומות, בין היתר במוסול, בעראקה, בנורמדי וביפן. אלפי אזרחים חפים מפשע נהרגו מנשק אמריקני. מלחמה היא תמיד דבר נורא, הוא אומר. אופי המלחמה בשטחים בנויים וצפופים כמו רצועת עזה אינה יכולה להיות מבלי חפים מפשע שישלמו בחייהם. ערב יום הזיכרון, ובמדינת ישראל מציינים את יום הזיכרון השנה בצל מלחמת חרבות ברזל. עד כה נרצחו לצערנו הרב מעל 1,500 אזרחים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון במסגרת מלחמת חרבות ברזל. ערב יום הזיכרון תשפ"ד, וככה חלוקה 716 חללי מערכות ישראל שנפלו במהלך המלחמה, בהם 643 חללי צה"ל, 39 חברי כיתות כוננות, 68 חללים שוטרי משטרת ישראל ו6 חללים מאנשי השבק. אזרחים נרצחו כ-822, בהם 531 גברים, 291 נשים, 40 ילדים עד גיל 18 ו-68 אזרחים זרים. אלו המספרים של מלחמת חרבות ברזל, ובכך מספר הנופלים במדינת ישראל מאז הקמתה, מאז הספירה, מגיע ל-31,679 נופלים, השם ייקום דמם, גם חללים, גם נפגעי פעולות האיבה והנרצחים על קידוש השם בכלל מלחמות ישראל ובפיגועי הטרור. על המשך המלחמה ברצועת עזה, גם על חיסולו של מחבל שהחזיק בין היתר בכמה חטופים, בהם גם החיילת נועה מרציאנו, השם ייקום דמה, שנרצחה בבית החולים שיפה, וגם על ראש הממשלה נתניהו שמניח תפילין ואומר, הבטחתי לרוחמה, אמו של מושיקו דוינו, השם ייקום דמו, שנהרג במהלך המלחמה, כלום לא שרד מחפציו האישיים מלבד תיק התפילין האישי. אמו שלחה את התפילין לראש הממשלה וביקשה שיניח אותם. הוא פרסם את התיעוד כשהוא מניח את התפילין ואמר, הבטחתי לאמא השכולה להניח תפילין, אני עושה זאת בגאווה. התפילין הם הסמל של העם היהודי. הוא גם ציין את הפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו בערב יום הזיכרון. עוד מעט יחלו הטקסים הרשמיים הממלכתיים של מדינת ישראל, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה. ממש רק ביממות האחרונות עוד ועוד לצערנו הרב נרצחים, חיילים צעירים שנהרגים בשדה הקרב ועוד משפחות שנכנסות למעגל השכול. נפתח את תחילה עם הזירה הצבאית והביטחונית. צהל ממשיך לפעול ברצועת עזה, גם בצפון, גם בדרום, גם בדרום לבנון. בצפון אנחנו עם קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
אז בואו נעשה סדר לצד האזעקות ששמענו, ירי הטילים לכיוון אשקלון, באר שבע וכמובן אל העיר שדרות במהלך היום. בסוף השבוע הזה צהל תוקף גם בצפון רצועת עזה, חוזר לפעול בצפון, גם ממשיך לפעול במזרח רפיח. עוד מעט נדבר על מה שקורה בגבול הלבנוני, אבל תחילה לסקירה הביטחונית שלך.
כן, אכן 55 דקות לפני תחילתו של יום הזיכרון, צהל פועל בתוך רצועת עזה. מלחמה לכל דבר ועניין, גם בצפון, גם בדרום. אם הזכרת את הדרום, אז באמת צהל חוזר ביממה האחרונה לתוך מרחב ג'באליה. שם מבחינים בכמות גדולה מאוד של מחבלים שמתארגנת, מתאספת, ומתחילה לנהל גם את החיים, גם האזרחים וגם את הצבאים. וברגע שמבחינים בכך בצהל, אוספים את כל המידע, חיל האוויר תוקף תחילה כ-100 מטרות טרור, שופך עשרות טונות על מבנים שבהם מסתתרים מחבלים, מחסל מחבלים רבים, ובמקביל גם כוח משוריין של צהל לצד חיילים רגלים, פושט שוב ושוב ושוב על ג'באליה. היינו שם לפני 3-4 חודשים, חיסלנו שם את מפקדת ג'באליה, והבוקר הזה כאמור חוזרים שוב. וזאת תהיה תמונת המצב שלנו, למעשה לאורך כל השנה, שנתיים, שלוש הקרובות. שטח A1 גדול, שבו צהל יכול לפעול, וזה קורה בשעה הזאת ממש, 7-6 דקות בתוך זיתון. שם מסתיימת למעשה ההלוויה האחרונה לפני כשעה וחצי של חמשת החיילים שנפלו בזיתון, 4 ממטען ועוד 1 מהתקלות עם מחבלים. במקביל ישנה גם פעילות נוספת, גם בבית חנון, גם בבית להיה, וכל זה אבי בלבד בצפון רצועת עזה, שחשבנו שהיא הכל מתוהרת, חשבנו כי לכאורה בין 300 ל-350 אלף פלסטינאים נמצאים במרחב הזה, כ-4,000 מחבלים, וזאת תמונת המצב בחלק הצפוני. בחלק דרומי, רפיח, שוב צהל מרחיב את הפעולה. דיברת קודם בפתיח שלך על 1.5 מיליון, 300 אלף כבר עברו מאזור רפיח לחלקים היותר צפוניים, וגם ההבטחות הללו, או האמירות הללו, כאן אני מוכרח לצנן גם למאזינים שלנו את האווירה. אומרים על גורמים אמריקני, אם אתם תיתנו לנו את הרפיח, כלומר, אם לא תיכנסו לרפיח, אנחנו ניתן לכם מידע מודיעיני חשוב בקשר לסינואר. אני מדבר היום עם גורמים רבים מאוד, מבינים בדבר הזה במערכת הביטחון, אין דבר כזה. צהל יש לו את כל היכולת הטכנולוגית שקיימת היום במזרח התיכון, במרחב הזה, לכן כל מיני אמירות כאלה ואחרות, אל לנו להישען עליהם. לאמריקנים יש את האינטרסים שלהם. אם נעבור לחלק הצפוני, גם שם היום לחימה, לא רואים שם את הסוף, בניגוד לחלק הדרומי, ששם יש הרבה יותר חזרה של תושבים בערב יום הזיכרון, עם הרבה מאוד נופלים שנפלו שם ויכולים היום לפקוד את, מחר את קבר הקיריים במרחב הזה של עוטף עזה, זה לא קורה בצפון. אני מדבר הערב הזה עם תושבי כפר גלעדים שתמונים בבתי העלמין שם במרחב הזה של תל חי, הם לא יכולים לחזור לבתיהם, זה כנראה ייקח עוד זמן, וכך אנחנו נכנסים לתוך יום הזיכרון תשפ"ד.
קובי פינקלר, תודה לך. עכשיו תודה. אנחנו רוצים לשוחח עם חגי לובר, שלום.
שלום לך, שלום למאזינים.
אביו של אלישע יונתן, שמקום דמו. קודם כל מנחמים אתכם, כל המאזינים, תודה, כל עם ישראל. אי אפשר להיות במקום שאתם נמצאים בו, גם התאריך של יום הזיכרון וגם הבשורה הקשה, בלתי ניתנת להבנה. ובכל זאת אתם חדורי אמונה וקוראים להיות באחדות. תכניס אותנו קצת לנבחי הלב שלכם.
תראה, בשניות האלה שאני מדבר איתך, אני מקיים את מה שהרב אוירבך זצ"ל אמר, ששאלו אותו, אנחנו רוצים לעלות לקברי צדיקים, אז הוא אמר, אל תלכו רחוק, יש פה, בהר הרצל. בער הקדוש הזה יש קברי צדיקים, ואני עכשיו ועודי מדבר איתך, אני צועד אל עבר קברי הצדיקים, בין השאר קברי הקבר של בני הצדיק, נמצאים פה חילונים, דתיים, חרדים, עם ישראל נמצא פה, מגיע לזכור, לכבד, להתפלל לעילוי נשמתם, להתפלל עליהם, להראות שהחיילים האלה, שלחמו בלי שום קשר, הם לא לחמו למען מגזר מסוים או פלח מסוים באוכלוסייה, הם לחמו בשביל מי שבשם ישראל ייקרא. הם הם בין כך ובין כך קרויים בנים, הם לחמו על בניו של הקדוש ברוך הוא, הם נפלו בלי קשר לשאלה אם היה להם כיפה או לא היה, אם באופן מודע האמינו או לא האמינו, הם פעלו בשמו, מכוחו, למענו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו, כל עם ישראל נמצא פה, אני מסתכל פה על אנשים ואני אומר, כן, אנשים גם שהם לא... הם לא במעגל הראשון, וכולם באו מתוך אותה תחושה, זה הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, ואנחנו באנו לעמוד לפחות ליד קבריהם, כדי שהם, הם עצמם התפללו לעילוי נשמתנו, בדרך כלל זה הפוך, אבל אנחנו מתפלים לעילוי נשמתו של המת, אבל הנה אנחנו מתפללים הם מתפללים עלינו, זה ממש אווירה מרוממת, אווירה של ביקור בקברי צדיקים, אווירה של חיבור גדול לאמונה הנצחית של עם ישראל, ומתוך כך אנחנו עולים לקבר, וזה מה שאנחנו מקבלים. יונתן בני מאוד מאוד אהב לעלות לקברי צדיקים, היה לו חיבור מאוד גדול עם רבי שמעון, ואני חושב שעכשיו הוא שואב עם מחיצתו ועם מחיצת כל צדיקי עולם, והיום הזה אני באמת קורא מחר לכולם מכל המגזרים, לא משנה מה דעתם, יום העצמאות, לא יום העצמאות, יום הזה, פה יש נקודה מאחדת של הרוגי מלכות, ואנחנו מכירים את הרוגי לוד, ו... אני בטוח שמקשיבים לך תלמידי חכמים,
אתה מדבר על רבי שמעון בר יוחאי ועל החיבור של הבן שלך השם יקום דמו לגדול התנאים. רק נאמר שרבי שמעון בר יוחאי הביא את הסוד הגדול הזה בספר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתקשט בנשמותיהם של חללי מלכות, של הנרצחים על קדושת שמו. זה ממש ככה מתחבר, המקור הכי גדול, הכי מובהק למעלתם של אותם קדושים תחת כנפי השכינה, מופיע בספר הזוהר בלשון הזה של הקדוש ברוך הוא מקשט את גלימתו בנשמותיהם. אין לנו הבנה, אין לנו בכלל
לגמרי שיעור, ודווקא בגלל אבי, כן. אבי יקירי, דווקא בגלל שאין לנו הבנה במעלתם, אנחנו צריכים לבוא לכאן ולהתפלל, להתפלל עליהם, אנחנו צריכים להתפלל עלינו, על החיים, על האחדות בינינו,
וחי בהם, אנחנו צריכים לנצל את החיים כדי להפיק מהם את המקסימום, את המרב לכבוד הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה לשאול אותך באמת,
הם לחמו בשביל שנחיה.
מה הנקודה, חגי, מה הנקודה שאתה מדבר בשביל שנחיה, או שציוו לנו את החיים, או וחי בהם, לאן לנתב את מקסימום האנרגיות שלנו?
אנחנו צריכים לדעת שאנשים שנתנו את חייהם בשביל שאנחנו נחיה, החיים שלנו צריכים להיות במלוא הערך שלהם. אנשים צריכים לדעת שמישהו אחר יקריב את חייו בשביל שהם יחיו, זה אומר שהחיים שלהם יקרים, החיים שלך והחיים שלי יקרים, כי מישהו ביטל את החיים שלו בשביל החיים שלנו. אנחנו צריכים להתבונן על החיים שלנו, על הזוגיות שלנו, על הילדים שלנו, על הלימוד שלנו, על התפילה שלנו, ולהבין שיש להם ערך. כי מישהו אחר היה מוכן לוותר על חייו בשביל שאנחנו נחיה, בשביל שאנחנו ננצל את הדברים האלה, כל הדיבורים הרעים, כל הקנאת איש מאחיו, כל הדברים האלה, ביום הגדול הזה, המרומם הזה, יום שבו הרוגי מלכות, אנחנו אומרים על הרוגי ביתר, שביום שהם ניתנו לקבורה, כמה שמחה הייתה. ופה אנחנו מדברים על אנשים שהקריבו את חייהם בשביל עם ישראל, וזה הופך את החיים שלנו. המבט הוא תמיד עלינו. המבט הוא לא על המתים. המבט הוא עלינו, על החיים שלנו, על איכות החיים שלנו, על רמת החיים שלנו, על הערכיות שאנחנו צריכים לחיים שלנו. ותרשה לי בתור רב שקול לומר לאנשים שמקשיבים לך, גם אם הם מרגישים לפעמים זרות כלפי הסגנון רעיון של ממלכתיות ישראלית מתחדשת. הנושא הזה של אנשים שמסרו את חייהם למען עם ישראל ומעל לכל מחלוקת, בבקשה בבקשה שנראה אתכם אחינו החרדים להשם אהובינו, שנראה אתכם באים ומתפללים, מקדישים זמן של לימוד תורה, מקדישים זמן שבו אנשים מגיעים לבתי קברות. הגיע הזמן שבבתי קברות של חיילי צה"ל יראו יותר כובעים ומגבעות וחליפות. אנחנו צריכים אתכם, אנחנו יודעים את החיבור המופלא שלכם לתורת ישראל, לנצח ישראל. תנו משמעות לכל החיילים האלה שנהרגו, תנו משמעות בכך שאתם תבואו, תעמדו לצידנו שם בשורות שורות האלה של אהובינו שמסרו את נפשם בשבילכם, בשביל שאתם תוכלו ללמוד ולהתפלל. ביום הזה אתם צריכים לבוא ולעמוד איתנו יחד פה, בהר הרצל, או בנחלת יצחק, או בכל מקום אחר.
בכל מקום בארץ. חגי, ואני גם רוצה לחזק אותך ולומר שגם אם לא תראה לידך בשורות מאות בני ישיבות, דע לך שבבתי המדרש לומדים, לומדים משניות, ולומדים גמרא, וראשונים, ואחרונים, ומתפללים בדמעות ובדבקות, לומדים מתוך תעני דיבור, לומדים עם קדושת העיניים וקדושת האוזניים, מתפללים 18 באריכות, מכוונים בכל מילה, ומכוונים את כל ליבם לעילוי נשמתם של כל הקדושים האלה. ואלה שאינם שם בבית המדרש, ואלה שאינם בבית המדרש, וזה לא משנה איזה סוג של כיפה, איזה סוג של דעה, מהצפון, מהדרום, מספרדי, אשכנזי, דתי כזה, דתי אחר, חילוני, מסורתי, כל המותגים הללו, כולם כולם מאוחדים וצריכים להתלכד. זה הדבר היחיד שמאחד אותנו, חייהם של צעירים. כן, אבל על זה, זה קדוש. זה קדוש. התורה היא האמת.
אנשים צריכים... ועוד משהו, ועוד משהו ביום הזה, גם מי שלא מגיע וגם מי שיושב בישיבה ולומד, להתחזק ולדבר טוב על עם ישראל, לא רק לא לדבר לשון הרע, זה פשיטה, יונתן סנה לשון הרע, אלא באמת להתאמץ, למצוא טוב וללמד זכות גם על אנשים רחוקים מאיתנו, גם על אנשים שאנחנו ביום יום לפעמים מוצאים את ערוותם. אנחנו צריכים ביום הזה לדבר רק טוב, רק טוב אחד על השני, ורק טוב כל מגזר וכל שבט וכל חסידות וכל בית מדרש כזה עם רב כזה ורב אחר, צריכים לדבר טוב. ואם אנחנו נדבר טוב, זו המתנה הגדולה ביותר שאפשר לתת לאנשים שמצאו את נפשם, וזו מתנה הגדולה ביותר והנחמה הגדולה ביותר שאפשר לתת למשפחות שכולות.
יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם, שיהיו מליצי יושר על עם ישראל, וכולנו צריכים לפעול ולעשות עוד ועוד פעולות, גם לעילוי נשמתם, אבל בעיקר למען החיים, לנצל כמו שאתה אומר. כן, בדיוק. הגדרת את זה נכון. חגי לובר, תודה רבה, בשורות טובות. יהיו הדברים לעילוי נשמתו של אלישע יונתן, השם ייקום דמו, בן חגי, שבדל לחיים טובים.
ושלא נדע צער ונדע שמחות, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.
אמן, אמן. נזכה לראות בתחיית המתים בקרוב, ובאחדות עם ישראל, בבניין ציון וירושלים. בשורות טובות, תודה רבה.
אמן ואמן.
הרב יעקב רוז'ה, שלום לכבוד הרב.
ערב טוב, מבורך.
חבר מועצת הרבנות הראשית, ואולי מאנשים, אני לא יודע איך להגדיר ולתאר, אבל אני אומר את זה במילים הפשוטות שלנו, הרב רוז'ה שזיהה את החללים במלחמת ששת הימים, ביום כיפור, בשלום הגליל, בלבנון הראשונה והשנייה, בכל המבצעים שהיו מאז ועד היום, ועד ממש ימים אלה בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, אולי משהו כמו 60 שנה, 50 ומשהו שנה, לא נכנס למספר המדויק של עבודת קודש במלאכה הקשה הזו, ואחרי שהרב ראה הכל, שמע הכל, עשה הכל בארץ, בחול, תאונות, אסונות, טרור, פיגועים, נרצחים, שריפות, נדמה שהחצי שנה האחרונה הרב רוז'ה עולה על כולם לצערנו בלשון המתה.
כן, נכון, הגדרת את זה נכון. אם אני משתדל ומנסה להשוות את המלחמה האחרונה למה שהיה בעבר, אי אפשר להשוות בשום פנים ואופן. הדבר הראשון זה המצב של החללים. לא ראיתי בכל ימי חיי, ב-50 השנה שאני עוסק בנושא, מצבים כל כך קשים ומזוויעים של חללים. גופות שברו התעללות והכל נמצא בתקשורת. אבל אני לא זוכר דבר כל כך גרוע, מזוויע, מדהים, אני לא יודע, אין לי מילים לתאר את זה, תרצה בגופות. יום כיפור הייתה מלחמה, חיילים נפלו, היו גופות של חיילים. פה אזרחים, גם חיילים, עברו מעשים נוראים ואכזריים בידי, להגיד חיות אדם זה מחמאה, הם פה רק גרם מחיות, דברים נוראים ואיומים. לכן, בפתח דבריי, אני רוצה, אם לא הענבה, להעלות על נס את העבודה הקדושה של כל הגופים שעסקו בחללים של המלחמה הזאת, החל מן האיסוף בשטח, הזיהוי שאתה מרחיב על עבודה, הקבורה, הטיפול. אנשים היו בשורה, ממלכת הלדע של מלאך המוות, ימים ארוכים, ראו זוועות מול העיניים, לא נשברו, המשיכו לתפקד, לזהות, טיפלו בכל חלל וחלל בשיא הכבוד והעדינות. ואני עומד מול מקרה אחד של חלל ואני רואה איך שאנשים מטפלים בו, במקרה זה אנשי צבא. הוא אומר לי, איש צבא, איש חברה קדיש הצבאית, אני עוטף אותו כמו שאני עוטף תינוק, באהבה, ברצון, בלא הכבוד הראוי. לכן אני אומר, תצדיע, אנשים האלה שרובם לא אלמונים, ויש ביניהם אנשי צבא ואזרחים, יש ביניהם אנשי קבע ואנשי מילואים, ויש לי את חבריי, שבתי איתם יחד בסמוך, מה שנקרא צוות חליטה, מוזנקים לכל אירוע, יום ולילה. אני ממלא הערכה, מרגיש עצמי, מכבד אותם.
אני חושב שהרב במקרה הזה משמש כשליח ציבור, בשם כל עם ישראל, שדווקא הערב הזה, לא המילה להכיר תודה, או להעריך, או לומר... כל המילים האלה קטנות מול הכבוד שצריך לתת לחיים שעסקו בנפטרים. זה כולל ארגונים, וזה כולל את אנשי הרבנות הצבאית, ואנשי היקאפ והיסר, ואנשי מחנה שורה, ואנשי זקה, ואנשי חברה קדישה, וכל מיני ארגוני הצלה שהיו בדרך וסיוע, וכל אחד שנתן את חלקו לכבודם של הנפטרים, מלאכה קשה מנסו, בטח בסיטואציות הנוראיות והקשות שהמלחמה הזו פקדה אותנו. ואני רוצה לשאול את הרב באמת על מלאכת הזיהוי. אנחנו בשנת תשפ"ד 2024, טכנולוגיה אדירה. אני זוכר הרב, אנחנו זוכרים שנינו שהיו ממתינים ל-DNA 10 שעות. היום הכל אחרת, הכל שונה. הטביעות אצבע זה כבר, הטכנולוגיה שהתלהבנו מטביעות אצבע זה כבר היום הדבר הכי שולי בעסק הזה. זה שירת אתכם? השתנו הדברים?
כן, אני אוכח להסביר קצת לפרטים. כל חייל שעובר לשרשרת חיול היום, לוקחים ממנו בשרשרת החיול טביעת אצבעות ורשם שיניים ב-DNA. מה שנותר לעשות בחלל של בחייל, זה להשוות למאגר שיש לנו. לכן הזיהוי יחסית מהיר. אתה יכול להשוות מול טביעת אצבעות של המאגר וכולי, וחלק גדול מהרבנים בשטח, יש להם אפליקציה בתוך הטלפון, שמורידים מן החלל בשטח טביעת אצבעות, מקבלים תשובה אונליין. זה זיהוי מוחלט הלכתי, עכשיו, באזרחות זה הרבה יותר קשה, כי אין לך מה להשוות. אז רוב הזיהויים באזרחות נעשו עצמך DNA, ארך זמן. אבל שוב, צריך לזכור שאנשי זיהויים. המסות הגדולות של חללים שבאו להן בבת אחת, יצרה בהתחלה כאוס, בטוח, אין אפשר להשאיר אף אחד, אף אחד לא חלם על כמות כזאת של חללים, כמות אדירה בבת אחת. תוך כמה ימים אנשים, הדברים התרגלו, והעסק פחות או יותר זרם ככל האפשר כמה שאפשר. עכשיו, אבל, חידוש גדול שיש במלחמה הזאת, יש שתי ועדות, אחת אזרחית ואחת צבאית, שקובעת זיהוי ומוות לגופות שלא איתנו. גופות שצות שם בעזה.
כן.
אם זה חייל, וראש הוועדה יושב הרב הצבאי הראשי, ויש לו איתו רופאים ורבנים. אם זה אזרח, זה בית דין שהקים אותו ראשון לציון, ואנחנו מקבלים, אני יושב בשתי הוועדות, אנחנו מקבלים אינפורמציה מגופים ברמה גבוהה מאוד, ואני לא אכנס לפרטים הלכתיים, אבל זה פעם ראשונה בהיסטוריה של המדינה, של הרבנות, שצריכה לקבוע זהות של חלל, לומר למשפחה, בינכם הגופה שם, הוא מת וזהו בטוח. ואז בבקשה מה לעשות? לשבת שבעה. איפה נשמע בהיסטוריה של מדינת ישראל מצב הלכתי שבו משפחה מתיישבת שבעה בלי לבעיה? זה נדיר, אבל זה הלכה. אז מצד אחד אני אוכל לקבוע ולומר שהזיהום הוא מוחלט לחלוטין, קביל לבחירת ההלכה בלי שום פקפוק ולימוי של פוסקים גדולים.
אולי שווה גם הרב לומר מילה על תהליך החקירה שנעשה. זה לא שפתאום הממצאים נופלים מהשמיים. על כל חלל וחלל ועל כל שם ושם יש מאחורי זה חודשי עבודה. פשוטו כמשמעו, עבודה מאומצת, חקירה איפה הוא עמד, איפה הוא היה, מי היה איתו, באיזה שעה זה היה, מי ראה, מה היה, איך קרה, ומפה לאט לאט כולל טכנולוגיות מתקדמות ומידע מודיעיני ועוד ועוד ועוד, עד שמגיעים לתמונה הברורה הזו וקובעים החלל הזה, ראינו עכשיו לא מזמן, פתיחת קבר, כי הגיעו לכלל מסקנה ודאית שחלקי גופה של X נמצא בקבר פלוני, וזה הוכח כנכון.
אני מכיר את המקרה, אבל זו הזדמנות, כמו שאתה אמרת, לשבח את אנשי המודיעין. הם יודעים ידע מדהים על כל אחד ואחד, כמו שאמרת, באיזה שעה זה קרה, מה הוא לבש, מה הוא היה. בסמך המידע החשוב הזה, באה הלכה וקובעת, האדם הזה אכן מת וזהו אכן הוא, ואם הוא נשוי שלום מותר דין הזה. זה דבר חדש לגמרי. ובשביל גם בלכות הבילות, כל מיני שאלות נדירות מאוד, והרבה מאוד הלכות שאף לא התייחסו אליהם, המלחמה הזאת העירה אותם. בכל אופן, אני חוזר ואומר, אני עשתה מלאכה קדושה, גם בקבורה, גם בזיהוי, אנשים, הם צריכים אחר כך חיזור גדול, אבל מסרו את נפשם, לשמור על כבוד המת ככל הישר, ושהזיהוי יהיה תקף ומוחלף לפי ההלכה, ומעבר לכאב הגדול שעכשיו הכל עולה מחדש ביום הזיכרון, כל התמונות חוזרות מחדש, להגיד תודה לאותם אנשים, ואולי זאת נחמה פורטה לאותם המשפחות שנופלים, שידעו שבגוף של החלל או האישה, טופל בשיא הזהירות, כמו שאמרתי, כמו גופה של תינוק, בשיא הכבוד, ולפי כל כללי ההלכה, יהיה להם זאת לנחמה פורטה ביום הזיכרון הקשה הזה.
והיא זכרם של כל הנופלים ברוך, השם יקום דמם, ולהבדיל מחיים לחיים, העוסקים במלאכה, שאנחנו יודעים כמה שכר מקבל מי שזוכה להיות חלק מהמשפחה הזו של עשיית חסד עם המת, חסד אמת, חסד עם הנפטרים, עם כל פרטי ההלכה בעניין הזה, לנהוג בנפטר משל הוא בחיים, ולהתנהג איתו בכבוד, כאילו הוא מהלך בינינו ודורש שיכבדו אותו. ובטח ובטח במלאכת הזיהוי, שהמשפחות יוכלו לישון בלילה, עד כמה שהן בכלל יכולות לישון, אבל לדעת שלפחות המילה שנאמרה להם היא אמיתית, היא הלכתית, היא ודאית ובדוקה, לא ב-99.9% אלא ב-100%. הרב יעקב רוז'ה, תודה רבה וישר כוח על הדברים, שיהיה בשורות טובות.
תודה לכם.
בשורות טובות. הפסקה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אז אחרי שאנחנו שומעים את המשפחות, את הכאב, את המספרים הלא נתפסים של אנשים ששילמו בחייהם בשביל המלחמה הזו, כדי שהיא תסתיים בניצחון, אנחנו בתחושה אולי של דשדוש, אני לא יודע איך לומר את זה, אבל מצד אחד אומרים מקבלי החלטות שאנחנו לא יודעים הכל ולא רואים את כל התמונה, ומצד שני שוב חוזרים לצפון רצועת עזה, לדרומה, לא ברור מה שקורה שם. ואנחנו עם השר לשעבר, השר חיים רמון, השר לשעבר, שלום לך.
שלום, ערב קשה.
ערב מורכב וקשה.
קשה מהקשים שאני זוכר, ואני פה המון, כולל מלחמת יום כיפור.
כן.
הכי קשה.
מחיר כל כך
כן,
כבד.
כן, מה, לא ברור, הכל ברור. רק מנסים לא להגיד את האמת, והגיע שעת אמת דווקא בערב יום הזיכרון. והאמת היא פשוטה, שממשלת ישראל הטילה על הצבא משימה, למוטט את החמאס צבאית, למוטט את החמאס אזרחית, ולהחזיר את החטופים. אף אחת מהמשימות האלה לא בוצעו. הם לא בוצעו כי הצבא, אני לא מדבר על המטכ"ל, אני לא מדבר על הלוחמים, עד דרגת התלוב בשטח, שבאמת מסירות נפש שלא הייתה כמותה מתשח, אולי מהמכבים. ועוד נמלל גבורתם שנים ודורות רבים. והקריבו, באמת, אין דבר שלא עשו. אנשים לא חשבו על חייהם, חשבו רק על חבריהם ועל המדינה. ואנחנו נמצאים היום שבעה חודשים אחרי, ושבעה חודשים אחרי, החמאס קיים, גם צבאית, החמאס קיים שולט כמעט מוחלט באזרחית, ואנחנו, בגלל איזושהי החלטה שמוציאים את הכוחות, ולא כובשים את עזה, אנחנו נאלצים היום, בימים האלה, לכבוש את ג'באליה פעם שלישית, את זייתון פעם שלישית, ועוד מתגאים בכך. ומי שולט בסאטי, ומי שולט בחאן יונס, וכל הדברים האלה קורים, וצריך להגיד את האמת. האמת היא שקבינט המלחמה והמטכ"ל אחראים לכך שאנחנו לא ניצחנו, ואנחנו לא יכולים, כבשלב הזה, כל הנתונים שהיו לטובתנו, לא יכולים. היינו צריכים לכבוש את הרצועה, להקים ממשל צבאי, זמני מבחינתי, שבא, כי כל מי ששולט באוכלוסייה, הוא שולט בעזה. והחמאס, מכיוון שלא הקמנו, וכל הדברים האלה, לא הקמנו ממשל צבאי, וכל היום שאחרי. היום שאחרי לא יכול להיות לפני שאנחנו מוטטים את החמאס צבאית ואזרחית. לא יכול להיות. והיום צריך להיות, הצבא היה צריך לעשות ממשל צבאי. ומשום מה, הצבא התנגד, שר הביטחון התנגד, גנץ התנגד, אייזנקוט התנגד, נתניהו רוב הזמן התנגד, שהוא כבר רצה, חשב אולי באיחור גדול לעשות ממשל צבאי, אז הצבא אמר לו, זה לא. ולכן אנחנו נמצאים היום, ערב יום הזיכרון, למעלה משבעה חודשים, ואנחנו כרגע באמת בפני שוקת שבורה, ואין לי מילים אחרות, ואני אומר את זה בזעם ובדמעות.
השאלה הקשה ביותר, ואני, אתה יודע, אין לי תשובה לשאלה, גם לך לא בטוח שיש, אבל צריך לשאול אותה. הם לא רואים את המציאות, מקבלי החלטות, יושבים שם אנשים עם ניסיון, כולם רוצים לנצח, כולם רוצים להחזיר את הכבוד האבוד, כולם רוצים לשלם על מה שעשו לנו כאן. אין מישהו שמטיל בזה ספק.
אין לי ספק שזה אנשים טובים, אני חס וחלילה, וכולם רוצים בטובת...
אז מה הסיפור? הססנות, קבלת החלטות לא נכונה.
הם פשוט כשלו. הם כשלו בתוכנית הצבאית, שהולכים רק על צפון הרצועה, היה חמש אוגדות, אפשר היה ללכת, ודאי היה צריך ללכת על הדרום ועל רפיח, ועל ציר פילדלפי במלואו, ולא בשוליים, ללחך את השוליים. כל הדברים האלה היו צריכים לעשות, נשאלו השאלות האלה, ולצערי הרב, גם הפרשנים הצבאיים וגם הכתבים הצבאיים לא שאלו אותם, נתנו גיבוי לצבא, המקבינט המלחמה, במקום לבוא ולהתווכח עם תוכניות הצבא, הוא אישר אותם ותאר, וכרגע אין תשובות לזה. כרגע הם רצו, מה, מישהו רצה באסון הגדול הזה של הטבח בשבעה באוקטובר? אף אחד לא רצה, אבל כשלו. ולצערי הרב, מלבד המגה כישלון ההוא, במגה המחדל, שעל כך אין מחלוקת שהשבעה באוקטובר, יש מגה מחדל, מחדל ענק, ב-27 באוקטובר. ככה לא ממוטטים את החמאס. לכבוש היה צריך, להקים ממשל צבאי, והם התנגדו וסיפרו, שר הביטחון נמצא מקומיים, נמצא כוחות בינלאומיים, רק שישום נדמה לי, ראש הממשלה פנה לאמירויות שיחד אנחנו נשלוט בעזה אזרחית, והאמירויות ענו לו באמת בצורה מבזה, אפילו השפילו אותו, אמרו מי, אני מתרגם, מי אתה שאתה לא, אתה לא לגיטימי בכלל לדבר על זה. וכל הזמן רק לא להגיע למה שצריך. ואני כבר שלושה חודשים, אני מנסה לברר למה אתם לא רוצים, מאיפה השליות האלה, מאיפה הזיות האלה, וכל פעם זה התנפץ בפנים. וכיום, החמאס שולט בסיוע הומניטרי. הוא שולט בחלוקה, הוא שולט במים. רק השבוע, שבוע שעבר, היו תמונות באמת, אפילו מבחינת החמאס כבר בזעזעות. שלושה עזתים באמצע כיכר העיר, תללו בהם והכניסו כדור לכל אחד בראש. למה? כי הם העזו לגנוב סיוע הומניטרי, שהוא כמובן שייך לחמאס, ואתם לא יכולים, רק אנחנו החמאס נעשה את זה. אז אני לא איש בשורה, אנחנו במצב...
הדברים נוקבים.
אני לא רוצה...
ו... מה? אני אומר, אתה אומר דברים נוקבים.
אני רק מחפש שמישהו יתווכח איתי. שמישהו יגיד לי שאני טועה ואפשר אחרת. עכשיו אומרים על רפיח. נניח, כבר ניכנס לרפיח. לא יודע כמה חמאסניקים עוד יש שם. ונהרוג 1,000 חמאסניקים. וחז וחלילה וחז, אבל זה יקרה. יהרגו בחורים, חיילים צעירים. ומה נעשה? ואחר כך ייצאו משם, ומי ישלוט? החמאס. זה מה שקרה בכל מקום שיצאנו, כי זה האסטרטגיה של הצבא. אסטרטגיה כושלת, של המטכ"ל. ואני כבר כל הזמן אומר, אדוני הרמטכ"ל, כשלת בשביעי באוקטובר, כשלת בניהול המלחמה, בבקשה, תפנה את מקומך. זה חיוני.
הדברים ברורים. השר לשעבר חיים רמון, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
תודה רבה, ולמרות הכל...
עוד לא עבדה תקוותנו.
תשורת השם בכרף עין, ומקווה שזה יקרה. תודה רבה.
מתפללים, בשורות טובות. אלוף במילואים גרשון הכהן, שלום לך.
שלום.
אתה שומע את הדברים. עוד ועוד קולות נשמעים, שמשהו לא מתנהל נכון. לא יודעים להצביע מה הנקודה, לא מתנהל נכון. לא כבשו בזמן, יצאו, נכנסו, עברו שישה חודשים, בזבזו זמן מיותר, מתעסקים עם רפיח, חוזרים לצפון רצועת עזה. האמריקאים יותר מדי פה משפיעים על קבלת ההחלטות. איך אתה רואה את זה?
קודם כל מה שחיים רמון אמר, מבחינה צבאית מקצועית, הוא צודק. כמו שבארגז הכלים של פעולה מבצעית, יש ארגז הכלים של החלת אש וארגז הכלים של חיל הנדסה, יש גם ארגז כלים של ממשל צבאי. זה לא מהיום, יש יחידות כאלה בצהל, הן יודעות לעשות את העבודה, וזה שצהל עצמו בחר להימנע מכל מה שקשור בזה, כאילו ממשל צבאי זה צרה שכדאי לברוח ממנה, זאת תקלה. וזה לא אומר שאם אנחנו מטילים ממשל צבאי, אנחנו הולכים לשלוט שם 50 שנה. זה נקודת גישור למשהו שיבוא אחרי זה. כמו שנקודת גישור לטיפול רפואי, זה קודם כל לייצב את המצב של החולה, כשהוא מגיע למיון, לא ישר אפשר לעשות ניתוח אם עוד לא מיוצב. לא עשינו את זה. בין היתר, גם בשביל להכניס את מה שרוצים האמריקאים, רשות פלסטינית, חייב להיות מישהו שמגיש להם את זה. ואם הם ייכנסו בלי ההגשה של צהל, על מגע של כסף בדם בנינו, כן? אז הם ייכשלו. כמו שהם נכשלים בהטלת מרותם ביהודה ושומרון, בג'נין, בטולקרם, בשכם, חברון, הם לא עושים את העבודה, הם לא יכולים לעמוד מול כוחות חמושים. אנחנו עושים את זה שוב ושוב. לכן, כל מי שחושב שיש כביכול איזשהו יום שאחרי, שמדינת ישראל רק תגיד, ויבואו לפה כוחות רב-לאומיים, כוחות ערביים, או כוחות רשות פלסטינית, זה אגדה. אין מי שמסוגל, גם אם הוא רוצה, חוץ מצהל. ואם צהל לא, ואף אחד אחר לא, אז חמאס נמצא שם. זה הסיפור.
אתה יודע להסביר למה מקבלי החלטות לא רואים את אותם דברים?
לא, קודם כל, למקבלי החלטות יש, בדרג המדיני יש קושי גדול. כי מה שבעצם מציעה לנו היוזמה של נשיא ארצות הברית, זה אני אלך איתכם לסדר אזורי חדש, אנחנו נסדר נורמליזציה עם סעודיה, אנחנו נדאג שמישהו, זה רשות פלסטינית בתמיכה אמריקאית, נגיד, ייקח את רצועת עזה, והתנאי שלנו בעסקת חבילה הזאת שאתם מסכימים למדינה פלסטינית, שזה אסון רבתי למדינת ישראל. שיהיה ברור לעם ישראל, רבין ויתר ונתן את כל מה שאפשר בקשרה לתת לפלסטינים. כל שטחי A, B וכל הפלסטינים ברצועת עזה הוא העביר לרשות פלסטינית כבר ממאי 1994. אין שלטון ישראלי על הפלסטינים ברצועת עזה, הם הועברו לרשות פלסטינית. מינואר 1996 אין שלטון ישראלי על 90% מהפלסטינים ביהודה ושומרון, הם חיים בשטחי A, B תחת רשות פלסטינית. כל מי שמדבר על יותר מזה, מדבר על חלוקת ירושלים, נסיגה מבקעת הירדן והבאת הגבול לקו כפר סבא כביש 6. ואין דרך להגן על מדינת ישראל בתנאים האלה. ושלא לדבר על האסון הלאומי של ירושלים, של עקירת מאות אלפי יהודים, אז אנחנו נותנים יד לסיום המלחמה בתנאי תבוסה לאומית. ותבוסה לאומית זה לא במשחק שלנו. לכן הדרג המדיני לא יכול להביא בשורה. זה אומר שאין באמת יום שאחרי. זה אומר שממשיכים בלחימה.
כן, מדכא קצת לשמוע, אבל...
לא, לא מדכא.
אנחנו יודעים מאמינים.
ארץ ישראל נקנית ביסורים וגאולה נקנית ביסורים. וכמו שאמרו על ימות משיח, שיותר טוב שלא נחזה בזה, אנחנו בחבלי משיח. זה הסיפור.
חד משמעית. אלוף המילואים גרשון הכהן, תודה רבה על השיחה כאן. בשורות טובות. תודה.
נקווה לעם ישראל ליום עצמאות משמעותי, כי העצמאות שלנו היא מתנת שמיים.
שבשורות טובות, ושנזכה, תודה, על העצמאות הסופית, הרוחנית, גאולה אמיתית, ואז באמת המילה עצמאות לא תהיה מוטלת בספק בכלל. תודה רבה.
בעזרת השם, תודה.
להתראות, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו בכנסת, מרדכי הלפרין, שלום.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב. תוך כדי השיח, יום הזיכרון, יום העצמאות, וכל התאריכים הללו, בגץ לא מחכה, יש תאריך שבו הכנסת צריכה להציג איזשהו תסריט של חוק גיוס. מה קורה עם זה?
כן, אז למעשה אנחנו יודעים, ככל שהולך ומתקרב התאריך שבגץ נתן, הממשלה מתכוונת לעלות, ככל הנראה ביום רביעי הקרוב, בישיבת ממשלה שהיא תקיים, היא תעלה את תזכיר חוק הגיוס. אנחנו עדיין לא יודעים מה יכלול בדיוק אותו חוק, אבל אנחנו יודעים שהממשלה כן מתכוונת להציג אותו לכל הפחות ביום רביעי הקרוב. אז אנחנו מבינים הערב שבשבועות האחרונים התקיימו ישיבות בין ראשי המפלגות החרדיות, בכירי המפלגות, לבין מזכיר הממשלה יוסי פוקס. הם למעשה רוצים לקדם את אותו חוק גיוס, ושם הם דנים מה הם ישימו בחוק הגיוס. אנחנו יודעים שהנוסח שיוצג השבוע הוא לא יהיה סופי, הם דנים אבל מה יהיה בנוסח הראשוני. ההתלבטות למעשה שם זה האם להציג חוק גיוס שיחסית פשרני מטעם המפלגות החרדיות, כזה שיציג אותם כפשרני ואולי בתקווה שיעמוד במבחן בגץ, ומצד שני אולי להציג חוק גיוס מחמיר יותר, כדי שאם בגץ יפסול את החוק הזה, אז הוא לא יכול להגיד אנחנו מתחילים מנקודת פשרה, אלא מנקודה יחסית מחמירה. אז אנחנו יודעים להגיד הערב שההחלטה שהתקבלה היא למעשה להציג חוק גיוס באמצע, לא פשרני מדי ולא מחמיר, ככה שהמפלגות החרדיות מקוות שמצד אחד בגץ לא יפסול את החוק הזה כי יש בו פשרות מצד המפלגות החרדיות, אבל מצד שני לא יציג אותם כמדי פשרנים ולא יהפוך את כל הנושא של חוק הגיוס שוב למחלוקת בתוך המגזר החרדי, מנסים בעצם לקבל את כל הצדדים. אנחנו כאמור מבינים שחוק הגיוס צריך לעלות השבוע, עדיין זה לא סופי, אבל בממשלה מקווים שבמידה ובגץ לא יפסול את חוק הגיוס, זה יוכל להחזיר במהרה את תקציב הישיבות שנפסל כבר לפני חודש.
אכן, רק מילה אחת, אנחנו יודעים שהשר בני גנץ אמר רגע לפני כניסת השבת, הוציא איזשהו סרטון שבו הוא תוקף את החוק המוצע, בזמן שהוא ראה את החוק, אנחנו יודעים מה בדיוק אומר החוק ברמה כזו שהוא כבר יודע לתקוף אותו?
אז למעשה היו איתו בחודשים האחרונים שיחות, הציגו לו את חוק הגיוס בנוסח הראשוני שלו, דיברו שם על יעדים של כ-25% מהשנתון של בחורים מתוך המגזר החרדי שגויסו, אבל אנחנו יודעים שבשבועות האחרונים המפלגות החרדיות למעשה ניתקו איתו את הקשר, כבר לא מעדכנים אותו מה קורה בחוק הגיוס, לא נפגשים איתו, אפילו הייתה פגישה שנקבעה איתו והוא הגיע לפגישה והם לא הגיעו פיזית, למעשה מחרימים אותו, כי הוא זה שמערים קשיים, אנחנו יודעים, הוא והשר גלנט לא מוכנים להתפשר בנושא הגיוס, ולכן המפלגות החרדיות מנתקים איתו קשר, ולכן גם התפלו מאוד לראות את ההודעה שלו במוצאי השבת, כמו שהזכרת, כי הוא לא יודע למעשה אם באמת חוק הגיוס יעלה, הוא רק ניזון מדיווחים בתקשורת, ולכן במפלגות החרדיות אומרים, ההכרזה הזאת של בני גנץ, המטרה היחידה שלה זה לקרב כמה שיותר מהר את פירוק הממשלה, הוא כבר מחפש את תאריך היציאה, וזו המטרה של בני גנץ, וחוששים שגם שר הביטחון יואב גלנט באותו סיפור מנסה לפרק את הממשלה על נושא חוק הגיוס.
מודה אלפרין, תודה רבה לך, להתראות.
תודה רבה.
אם כן, אנחנו נמצאים בסוף המהדורה שלנו הערב, בשעה 8 תשמע צפירת יום הזיכרון, ומי שנמצא בדרכים ומי שנמצא איפה שהוא נמצא, אפשר לנצל את הדקות הללו שבהם יש שקט, שתיקה בעם ישראל, אין לשון הרע, אין רכילות. משהו ככה באוויר שונה, אפשר לנצל את זה לתפילה, לפרקי תהילים, ללימוד, לכל דבר רוחני וקדוש. אנחנו כאן נודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, תודה לנתי שולמן שנמצא איתנו הערב בהפקה. ומחר אנחנו נהיה כאן בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, אז בתוכנית שלנו מחר נשדר בשעה 8 אחת מן ההרצאות שזכיתי למסור בפני איזשהו פורום שעוסקת ממש בסוגיה הזו של עצמאות וחופש וההמנון הלאומי, התקווה, מה מקורו, איך בדיוק יצא הפוך על הפוך. אני חושב שזה יעניין את מאזיננו. אז זה יקרה כאן מחר ב-8 בערב, ועד אז שיהיה בשורות טובות לכל המאזינים, להתראות.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד.